כל אנחנו יודעים שמציאות החיים שאנחנו חיים בה היא לא מציאות פשוטה, היא לא חלקה. נגיד נתחיל דברי אור החיים הקדוש, שאומר בכמה מקומות שמשנת תפקוף לאלף השישי מתחילים להתגלות ניצוצי גאולה. הוא לא אמר משיח בן דוד, משיח בן יוסף, לא דיבר. דבר על זה גם, אבל לא, ההגדרה שלו ניצוצות גאולה. אז כשמתגלים, מתחילים להופיע ניצוצות של גאולה. בתוך איזו אטמוספירה הם מופיעים, הניצוצות האלה. מתגלים ניצוצות לא בוואקום, באיזה חלל, ופתאום יש ניצוץ, ועוד ניצוץ, ועוד ניצוץ, ורואים רק ניצוצות של אורות. הניצוצות האלה מופיעים בתוך מציאות של חושך היום ונורא, בתוך מציאות של גלות נורא, כשכל המציאות שמסביב כולה גלות ושיעבוד נורא. ובתוך זה מתחילים לראות, מי שיש לו עיניים לראות. אני לא יודע אם בשנת תפקוף, חוץ מאור החיים הקדוש וגדולי עולם שהיו אז, זו אותה תקופה, זה הרמח"ל בתחילת תפקוף, ואחר כך זה הגר"א, הבעל שם טוב, אז ראו שהנה מתחילים ניצוצות של גאולה. בתוך חושר גדול. אחר כך התקדמו הדברים. עברנו עוד תהליכים. יש אחד הספרים שצריך באמת ללמוד אותם ביום עצמאות, ספר שיבת ציון. אוסף של מכתבים של גדולי ישראל בעניין תחילת הציונות. אז יש מכתב חשוב מאוד שם של הרב מרדכי גימפל יפה, שהאיגרת הראשונה, האיגרת הראשונה באיגרות ראייה, מופנית אליו לכבוד דודי זקני הגאון שר התורה, הרב קורא לו, הגאון עצום, שהיה רב של קהילה גדולה בחוץ לארץ, עזב את הכל, עלה לארץ ישראל. אבל לפני כן הוא כותב מכתב, כותב, אחי, הלא ידעתם, גם שמעתם, כי זה 80 שנה ויותר. אם נגיד שהוא עלה לארץ לפני נגיד 120 שנה, 115 שנה, או משהו כזה, אז תקופה הזאת שהוא כותב את המכתב, ו-120 שנה, אז הוא כותב, כי זה 80 שנה ויותר, אשר הגאון העצום, מורנו ורבנו, רבי חיים מוולוז'ין, בעזר גדולי הדור, קראו לעם ישראל לקום ולעלות לארץ ישראל. לעלות לארץ ישראל לא בשביל להיקבר בהר הזיתים. לעלות לארץ ישראל, הוא אומר, למקנה שדות וכרמים, וליישב את הארץ שנמצאת שוממה תחת פראי אדם. אנחנו כותב שם אז, מה הוא ידע עוד מי זה הפראים האלה, החיות טרף האלה שאנחנו חיים פה מסביבם. ואחריו החרו והחזיקו בדבר הזה רבי עקיבא עגר, כך הוא כותב. אין לנו היום כל כך מסמכים על זה, תגיד בישיבות, רבי עקיבא עגר אמר לעלות לארץ ישראל, לבנות פה ישיבות. מה? רבי עקיבא עגר? רבי עקיבא עגר שייך רק ללימוד, הוא לא שייך רק לא שייך דברים כאלה. טוב, אבל רב מרדכי גימפל יפה, שהיה, שחי בתקופה הזו, שאבא שלו היה מגדולי התלמידים של רב חיים מוולוז'ין, והוא כותב שרבי עקיבא עגר והחתם סופר קראו לקום לעלות לארץ ישראל, משתמש שם בביטוי. במשך עשרות שנים כל השם היה קורא לעם ישראל דרך גדולי ישראל לקום לעלות לארץ ישראל, ולא עלו. ואחר כך הוא אומר, באו פוגרומים וצרות גדולות, ירצחו יהודים בהמוניהם ברחובות. זה לא הגיע לממדים של השואה, אבל אז זה היה דבר נורא והיום, וכולם אמרו, מה, על מה זה בא, למה זה בא? הוא אומר, כך קיבלנו מרבותינו, כשאנחנו שוכחים את ארץ ישראל, לא נתפלא על חרון אף השם שפוגע בעם ישראל, חלילה. וכך הדברים הלכו והתפתחו, כל אלה ניצוצות של גאולה, ניצוצות של גאולה. עד, אחר כך הגענו התנועה הציונית, שאורגנה במיוחד על ידי הרצל, שהרב צבי יהודה קורא לו, זה התינוק הגדול השב אלינו מבין האומות. תינוק שנשבע לבין הגויים. אז מהתינוק ששב אלינו, הרצל גדל בתוך אווירה של התבוללות גמורה, בתוך מחשבות של פתרון בעיית היהודים בעולם. מה הפתרון של בעיית היהודים? השכלה והתבוללות. אבל אחרי כל הפוגרומים הנוראים, ואחרי משפט דרייפוס, כשרחובות פריז היו מלאים בגויים, ודווקא בפריז, לא בווילנה, בפריז, רחובות מלאים גויים צועדים ברחובות וצועקים מוות ליהודים, מוות ליהודים. אז הוא וחבריו הבינו שהפתרון צריך להיות בכיוון בדיוק הפוך. חזרת עם ישראל לארץ ישראל. הנקודה המיוחדת שהרב צבי יהודה מציין בו, בהרצל, שהוא העלה את המדרגה של ההשתוקקות לארץ ישראל, הציפייה, הרצון לחזור לארץ ישראל שהיה קיים בעם ישראל במשך כל הדורות, העלה אותו למדרגה כללית, למדרגה לאומית. אמרתי אתמול על דרך רמז, שאתם יודעים שיש למנצח בנגינות, אומרים אחרי ספירת העומר, למנצח בנגינות מזמור שיר, ואז יש ממתת מילים, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאיר פניו איתנו סלע. אז מה המילה ששייכת ליום העצמאות, ליום ה' באייר? ישמחו. אבל ההמשך, ישמחו וירננו לאומים. אמרתי, מי סבר, מי שייך ללאומיות? מי שמבין מה הערך של הלאומיות של עם ישראל, הכלליות של עם ישראל, ישמחו וירננו לאומים. אז הרב צבי יהודה מגדיר את זה כך, אומר, מה שהיה קיים בגנזי גנזים של סתרי סתרים של תורה במשך כל שנות הגלות, כפי שהרב זצ"ל גם מגדיר את זה במאמר למהלך האידאות בישראל, התחיל להתגלות בפועל. כלל ישראל, כנסת ישראל, שבמשך כל שנות הגלות היא נסתרת, היא נעלמת בגנזי גנזים, היא מתגלית בפועל, מתחילה להתגלות בפועל במציאות. מדברים על מדינה, מדברים על מציאות של אומה, של עם ישראל, מושג חדש בעולם. אגב, עצם השם הזה, מדינת ישראל, כידוע וכמפורסם, הרב זצ"ל קדם עוד להרצל בהטבעת המונח הזה, מדינת ישראל. ואחר כך הגענו ליום העצמאות. זה, כמובן, כל זה אפילו, זה לא קצה המזלג. מהי הנקודה של יום העצמאות? ועל זה כמובן שהאור צודם מדבר הרבה, בעצם כל התורה כולה שייכת לזה. אפשר לומר שכל לנתיבות ישראל עוסק בעצם בעניין הזה, אבל יש פה המאמר לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. הרב ברין לימד אותו. לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. דברים שנאמרו ביום העצמאות, אז היה ד' אייר תשי"א. כבר בכותרת, הרב צבי יהודה כבר מטביע את המהות המיוחדת של ערכו של היום, קדושתו של יום עצמאותנו. אנחנו מתייחסים ליום הזה כאל יום קדוש. קדוש? מתוך מה קדוש? איך נהיה פתאום יום מן הימים נהיה קדוש? המאמר הזה בנוי משני חלקים. החלק הראשון, היסוד הראשוני, ההלכתי, של מצוות כיבוש ארץ ישראל. הפועל היוצא מכל מה שדיברנו עד עכשיו, במהלכים של התגברות ניצוצות של גאולה, ניצוצות הגאולה, המבחן של ניצוצות הגאולה הוא בארץ ישראל. לפני כן, בחוץ לארץ, יש הכנות, יש גישושים, יש דיבורים, בחינת מה שהגמרא אומרת בשישית קולות. קולות, אומר רש"י, קולות שבא משיח. אז היו קונגרסים והיו דיבורים, קולות. אבל המבחן של מהלכי הגאולה הוא בארץ ישראל בפועל ממש. בגאולת עם ישראל בארצו, בארץ ישראל. ולכן הרב מתחיל כאן עם דברי הרמב"ן, דברי הרמב"ן במצוות כיבוש הארץ. עיקר המצווה, כיבוש הארץ. והגדרה של הרמב״ם, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. מה גדר המצווה של וירשתם אותה וישבתם בה? גדר המצווה הוא שלא נעזבה את ארץ ישראל ביד אומה אחרת. ארץ יהודה אומר פשוט, מה המובן של הדברים? איך מתקיימת המצווה הזו שלא לעזוב את ארץ ישראל ביד אומה אחרת? והדרך האחת והיחידה היא הקמת מדינה של עם ישראל בארץ ישראל, שהאומה הישראלית שולטת בארץ ישראל ולא שום אומה אחרת. זו דרך יחידה שיהודים עולים לארץ ישראל וקונים שדות וקרמים, כמו שדיברנו מקודם. זה דבר חשוב מאוד, זה צעד חשוב מאוד, זה מהלך חשוב מאוד, זה הכנה, כמו שהיה הרב צלודה מביא משוט ישועות מלכו של רבי יהושע מקוטנה, אחד מגאוני עולם שהיה באותו הדור בערך של מרדכי גימפל, שהוא אומר זה דבר חשוב מאוד, אבל זה בגדר הכנה. הוא לא משתמש בהגדרה הזו של מדינה, רבי יהושע מקוטנה, אבל צריך לכבוש את ארץ ישראל בדרך של כיבוש, כאדם העושה בתוך שלו, בדרך של כיבוש. והכנה, הוא אומר, חשובה מאוד, אבל זה הכנה. אז הנה, אומר הרב צבי יהודה, הגענו אל הפרק העיקרי של קיום מצווה נשגבה זו, מצוות הרבים והציבור, מצוות ישראל, היא מהות המצווה שהאומה הישראלית כאומה שולטת בארץ ישראל, מצוות הרבים והציבור, שמתחייב בה כל אחד מאיתנו. הביצוע של המצווה, השם של המצווה, זאת מצוות ציבור, זאת מצווה ששייכת לכלל ישראל. רק כלל ישראל יכול לקיים את המצווה הזו, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. אבל מי הם המצווים? על מי חל כלל ישראל מצווים? מי זה? מה זה? כל אחד ואחד מאיתנו. והוא מוסיף ואומר, אמנם עוד לא נכבשה לנו כל הארץ, גם ירושלים מקדש מלכותנו עוד איננה כולה בידינו. לא הארץ ואפילו ירושלים, גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו תאונות עוד השלמה ושכלול. אכן, סוף סוף, סוף סוף, אחרי 2000 שנות גלות, הגענו אל פרק זה של מציאות שליטתנו על ארצנו. והננו ממשיכים בה דרך כל המאבקים והתסבוכות שמבחוץ ושמבפנים. ואנחנו לא יודעים מי יותר קשה. המאבקים והתסבוכות שמבחוץ ושמבפנים ממשיכים, אבל הגענו אל המציאות הזו שעם ישראל שולט בארצו. זהו עניינו של פרק זמננו זה, אשר הגענו בו לקיומה של מצווה עליונה זו. ואליה הננו באים וממשיכים בה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתו בשם כל ישראל. זה היסוד הראשון של קדושתו של יום עצמאותנו. אנחנו מציינים כל שנה מחדש את היום הזה כיום שבו זכינו להתחדשות שליטת עם ישראל בארצו, חלק מארצו, לא באיכות השלמה של השלטון, אבל הגענו למציאות בסיסית, יסודית, של שלטון עם ישראל בארצו. ומשנה לשנה אנחנו עוסקים בזה ומדברים על זה ומחנכים על זה. אם בתשח בזמן הקמת המדינה אולי היו מניין של יהודים שהבינו את הדבר הזה, הרב צבי יהודה, הרב חרל"פ ועוד כמה מהתלמידי החכמים החשובים שגדלו אולי במרכז הרב הבינו את הדבר הזה. כמה הבינו? ברוך השם, היום אפשר להגיד שיש עשרות אלפים, מאות אלפים שיודעים את היסוד הזה וחיים את היסוד הזה. זה דבר ראשון. נקודה שנייה, עניין ההלל והשמחה של יום העצמאות. הלל. על מה אנחנו אומרים הלל? אז הגמרא אומרת בפסחים, נביאים הראשונים, רבנן אמרים, נביאים הראשונים תקנו להם לישראל שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, שנגלים אומרים הלל. בהלכה למעשה אומר החתם סופר בשני מקומות בשו"ת שלו, בתשובות חתם סופר, גם באור החיים סימן ר"ח, גם ביורה דעה, אומר יש חיוב מן התורה לקבוע יום שמחה ביום שנעשה בו נס של הצלה לעם ישראל. הוא דן פה על דבר אחר, הפוך, הוא דן על זה שהרמב״ם כותב שי"ז בתמוז, תשעה באב, עשרה בטבת. הרמב״ם אומר שהתעניות האלה הן תעניות של תשובה. זה מה גדר התענית ימים של תשובה. אז הוא אומר, מאיפה הרמב״ם לקח את זה? מה פתאום? מה זה תשובה? מה פתאום? זה צורה של אבל. זה צורה של אבל על החורבן. מאיפה הרמב״ם לוקח להגיד שהימים האלה הם ימים של תשובה? אומר הנושא כלים של הרמב״ם, לא ציינו מקור לדבריו. אז הוא אומר, אני אומר שהרמב״ם אומר כך משום שאחרת מי נתן רשות לנביאים לבוא ולקבוע ימים של צום? מאיפה הנביאים לוקחים לעצמם להוסיף מצוות? אלה דברים שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. נביא לא רשאי לחדש מצוות. אז על סמך מה באו הנביאים ואמרו צום הרביעי, צום החמישי, צום העשירי, מה פתאום? אז אומר הרמב״ם, אומר, הם לא חידשו שום דבר. זה אנחנו יודעים מיום כיפור שתענית יש בה יסוד גדול של כפרה. יום כיפור זה יום של כפרה, והתשובה והתענית, כשאדם מתענה יש בזה יסוד גדול של תשובה וכפרה. יום כיפור זה בניין אב ליסוד הזה של תענית. באו הנביאים ואמרו, הימים האלה שהם ציוני דרך בחורבן, חורבן בית המקדש, חורבן מלכות ישראל, בא בשלבים, לא בבת אחת, ברגע שירושלים נהייתה במצור, זה שלב משמעותי מאוד בחורבן, הובקעו חומות ירושלים, שלב בחורבן, אחר כך החורבן עצמו, אמרו, הימים האלה צריכים להיות ימים של התעוררות של תשובה, ולכן קבעו תענית. אז הוא אומר, לכן הרמב״ם מסביר את זה, לכן הרמב״ם דווקא אומר שהימים האלה ימים של תשובה. הוא אומר, אבל מה נעשה עם עם ההפך מזה? זה יש לו קושייה. על ההפך מזה, מה פרוש ההפך מזה? שכתוב שבזמן שלום, צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי יהפכו לבית ישראל, בית יהודה, לימי ששון ושמחה. יום טוב, יהיה יום טוב, יהיה שמחה. זה מאיפה? מה פתאום? על סמך מה קובעים את זה יום טוב? אז הוא אומר, זה קשה לו באמת. בשלומה הוא אומר, לקבוע יום טוב ביום שנעשה נס לעם ישראל, כמו חנוכה, כמו פורים, זה חיוב דאורייתא, הוא אומר. חיוב דאורייתא, מקל וחומר, שהגמרא אומרת, אם מעבדות לחירות אנחנו אומרים שירה, ממיתה לחיים, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לומר שירה. אז הוא לומד, החתם סופר, שזה לא עניין דווקא השירה, אלא זה עניין של קביעת יום טוב. בשלומה לקבוע יום שמחה ביום טובה, כגון חנוכה ופורים. אחר כך הוא אומר גם שזה הגדר של כל הימים שכתובים במגילת תענית. הוא אומר, במגילת תענית יש רשימה של ימים טובים שקבעו בעם ישראל. על מה קבעו אותם, הוא אומר? אלא היו ימים שהיו ניסים לעם ישראל, ניצלו במלחמות, וקבעו אותם בשלומה, לקבוע יום שמחה ביום טובה כגון חנוכה פורים, דאורייתא הוא, מקל וחומר. מי שעבוד לגאולה אומרים שירה בפסח, ממיתה לחיים לא כל שכן, וקל וחומר דאורייתא הוא. והוא ממשיך אחר כך ואומר, וכל ימי מגילת תענית, לעשות זכר לנס ממוות לחיים, הוא דאורייתא ממש. הוא אומר, זה חיוב גמור מדאורייתא לקבוע יום של שמחה. מקל וחומר. אז הוא אומר, אבל מדאורייתא מה החיוב? החיוב הוא לקבוע יום של שמחה באיזושהי דרך. מה הציוויון, מהם המעשים שיעשו ביום הזה? זה כבוד רבנן. זה חכמים קובעים, אבל איכות וכמות הזיכרון הוא מדרבנן. אבל לעשות שום זכר וקצת, לכל הפחות לאוסרו בהספד ותענית, הוא דאורייתא מקל וחומר הנ"ל. חוזר על הדברים גם ביורה דעה, תשובה ריש למד ג', גם שם חוזר על הדברים. שם הוא מדבר על ל"ג בעומר, הוא כועס מאוד על ל"ג בעומר, אומר מה זה, הוא שמע שזה, אומר בסדר, כוונתם לשם שמיים, הוא שמע שמתאספים בצפת המון אנשים וחוגגים את יום ל"ג בעומר, אז על זה הוא אומר, זה, הוא אומר, טוב, בסדר, אני יודע, הם עושים לשם שמיים, וכתוב, ודילוגו עליי אהבה, דילוגו עליי אהבה, זה חז"ל אומרים, דילוגו עליי אהבה, אפילו עם הארץ, שקורא במקום, ואהבת את השם אלוהיך, קורא, ואהבת את השם אלוהיך, אבל הוא מתכוון ללמוד תורה, אבל לא יודע לקרוא, קורא, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל... אז הקדוש ברוך הוא אומר, ודילוגו עליי אהבה, אז הוא אומר, אז אני אומר עליהם גם כן, ודילוקו עליי אהבה, שכל ההדלקות שלהם, בסדר, הוא אומר, יש להם שכר על זה, כי הם מתכוונים בשם שמיים. אבל באמת, אני שואל, הוא אומר, מי יתיר להם את הדבר הזה? מאיפה לקחו? מה זה לקבוע יום טוב? יום שמחה שאין לזה יסוד בשס ופוסקים? הוא אומר, מי יתיר את הדבר הזה? ואם כי כל כוונתם שם שמיים שררה בלי ספק, על דרך ודיגולו, ודילוגו צריך להיות, ודילוקו נרות עליי אהבה, אבל מטעם זה בעצמו, הייתי אני מן הפרושים, כבן דרוסאי, שלא אצטרך להיות יושב שם, ומשנה מנהגם בפניהם, ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה. כבר כמה קרקורים, קרקר בפרי חדש, על זה שמוסיפים ימים טובים. אז אחר כך הוא עושה, מתפלפל פה בקבלה ובזה ובזה. בסוף הוא אומר, נו, ל"ג בעומר, לפי החשבון שהוא עושה, זה יום ירידת המן. המן התחיל לרדת בל"ג בעומר, הוא אומר, בי"ח באייר, כי היה להם לפני כן את החררה שהוציאו ממצרים, מזה הם אכלו חודשי. נו, יום שירד בו המן לישראל, נו, טוב. אז אולי, קיצור, תראו, אתם צריכים לראות מה הולך, נגיד, בירושלים, בבני ברק, אל"ג בעומר, יום טב, מה זאת אומרת? זה, וכל הילדים, וכל התלמידי תורה, והחנות, ומתכוננים, ועושים. יום העצמאות, השם ישמו, מה נחל שמי, מה? אז תראו מה אומר החתם סופר, אז הוא אומר, ואחר כך הוא בכלל מרגיז אותו, החתם סופר בכלל היה לו כעס, גם ביחס לתלמידי הגר"א, שהלכו להתיישב בצפת ולא בירושלים. והוא טוען שצריך ליישב את ירושלים. וכל המאמץ של יישוב ארץ ישראל צריך להיות מרוכז קודם כל בירושלים. ירושלים קודמת לכל דבר אחר. ואז הוא משמש ביטוי חריף, בסוף הוא אומר, מי ייתן ויזקן השם יתברך להיות ממיישבים של ירושלים, ועל כל פנים לא ממארסים וממחריבים חס ושלום, להאריך גלות ישראל, עד כדי קרבטים, אלה חריפים, הוא מתכוון על, זה שמעדיפים את שמה, עושים מילולות בגליל במקום לעשות בירושלים. מאוד חריף הזה. אבל בכל אופן, על יום העצמאות, אז שאלו, שאלו, ובצדק, שאלה נכונה, בסדר, אז אנחנו צריכים לקבוע יום לנס ההצלה של עם ישראל. מי אמר שזה, איך הגעת ליום העצמאות? איך הגעת ליום העצמאות? יום ירושלים, אז באמת אפשר להגיד שזה ביום של כיבוש ירושלים, של הכרעת המלחמה, להכרעת המלחמה הייתה כבר בקוו, שזה באמת היה הנס הגדול. אבל מה העניין של יום העצמאות? יום העצמאות לכאורה להפך. ביום העצמאות התחילה מלחמה איומה ונוראה. מלחמה שלא הייתה כמותה, ושלא תהיה, בעזרת השם. מלחמה נוראה עם מצרים, ערב הסעודית, ירדן, סוריה, לבנון, עיראק, מרוקו, טוניס, אלג'יריה. אגב, פעם התארחתי אצל משפחה במכרים בנתיבות. אז היה שם אורח אחד שהוא בא לארץ מטוניס, אחרי הקמת המדינה. אז הוא מספר שהיו גדודים של הצבא של הטוניסאים ששלחו אותם להילחם פה. ואחרי המלחמה הם חזרו חזרה לטוניס. ואז איזה קבלת פנים עשו להם, מה? חזרו, מה? היו בטוחים, ימחקו אותם את היהודים, יגמרו את המדינה הזאת שהם הכריזו עליהם. זה לא היה, זה בכלל לא היה ספק. זה היה ברור לכל העולם. דרך אגב, יש ספר, הייתי אותו לפני הרבה שנים, לא יודע אם היום, יומנו של קולונל אחד קולונל, אני אזכיר אותו פה בית מדרש, אף על פי שהוא היה בסדר. אז הוא כותב שהאנגלים כשיצאו מן הארץ שמו כמה אוניות שלהם בקפריסין, הם היו בטוחים שתוך כמה ימים הם יקראו להם היהודים לחזור, הם יבואו לפה, הם יחלצו 300 יהודים. זה היה הוראות כתובות. הוא היה ראש המודיעין האנגלי, כותב במזרח התיכון. אז הוא אומר, היה הוראות לחלץ 300 יהודים באוניות ולהגיד, עשינו מה שיכולנו כדי להציל את היהודים. אבל לא היה צל של ספק שלא יישאר שריד ופליט מהעם היהודי. פה בארץ ומילא בכלל. אז אומר לי, היהודי הזה שבא מטוניס, הוא אומר, אז בא, אז הלכנו בכל זאת, הלכו אליהם, שאלו אותם, תגידו, מה היה? איך נתתם להם? איך ברחו כל הצבאות המצרים? מצרים מדינה שקיימת כבר עידן ועידנים. ירדן, עיראק, צבאות, מה זה צבאות מאורגנים, עם כלי נשק, עם טנקים, פה מה היה לנו? כלום, האנגלים לא נתנו נשק, נשק שהרכיבו אותו, אני יודע, בנו אותו, הביאו איזה, הצליחו לקנות כמה זה. והם היו עם טנקים, הרי טנקים של סוריה הגיעו עד גניה, עד פאתי טבריה. היו טנקים של סוריה וברחו. הוא אומר, ככה הם אמרו, אל תשאלו מה שהיה שם, אל תשאלו. הם אומרים, כל גבעה שידענו, יש שם כמה לוחמים, אנחנו עולים עליהם המונים, נגמור אותם, פתאום אנחנו רואים מלא לבנים, חיילים לבושים בלבנים, זקנים לבנים, ונלחמים בנו, והורגים בנו, כל מקום, ככה היה, וככה הוא אומר, ככה הם סיפרו, זה מה שהם ראו טוב. לא יודע, הקדוש ברוך הוא מראה לבהמות, מה שלא מראה לבני אדם. אנחנו לא זוכים לראות מה ש... אבל, אז כל מלחמת השחרור זה נס אדיר שבאדירים. לא יאומן כי סופר בכלל. זה נס שאם היו קובעים להגיד 10 ימים הלל עליו, וגם אולי לא היה מספיק. הרב צבי יהודה אומר, הנה הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותנו זה. קיום זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, הנס של הניסים, פלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם. הלא הוא עניינו של היום הזה. הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל. כי התחילה קמה וגם ניצבה עצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו, מורשת נחלתנו. היסוד, אומר הרב, השורש של כל הניסים, זו החלטה שקמה ונהייתה מציאות של מדינת עם ישראל בארץ ישראל. ומזה נמשכו כל הניסים שבקרב הזה ושבקרב הזה ושבקרב הזה, ואמרנו מלחמת השחרור, ואחר כך היה מבצע סיני, ואחר כך היה והיו קרבות שבאמצע, והיו מלחמות שבאמצע, ואחר כך ששת הימים, ואחר כך מלחמת יום כיפור, ואחר כך שלום הגליל, ואחר כך עוד ועוד. השורש, יום העצמאות. כן, יש כאלה אומרים, נכון, אז צריך לקבוע יום על הניסים, אבל לא, קודם כל זה סתם דיבורים באלמה, לא ראיתי אף אחד שקבע יום שמחה על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. זה סתם דיבורים, אבל חוץ מזה, יש יום אחד, אומר הרב צבי יהודה, שהוא גונס בתוכו את השורש של כל ההנהגה האלוקית המופלאה הזאת. הוא אומר, הגבורה, אומץ הגבורה שהיה אז, אומץ הגבורה שהיה אז להכריז על הקמת מדינת ישראל, וזה לא היה פשוט. זה לא היה כל כך פשוט כמו שנראה לנו היום. מי היה מתנגד? חוץ מחברי הכנסת הערבים. אם זה היה היום, אני לא יודע מי היה בעד. זה הייתה מציאות אז. זה הייתה מציאות. הייתה מלחמה פנימית קשה מאוד על הדבר הזה. להכריז או להכריז על הקמת מדינת ישראל. אני אומר, היום אני חושב אנחנו יכולים להגיד נס הניסים, ודאי זה הכרזה, אבל השורש של הנס של ההכרזה הוא שלא היה אז בגץ. אם היה בגץ, בטוח שזה לא היה עובר. בכלל, סיפר לי יהודי אחד מטבריה. טבריה הייתה העיר הראשונה שנכבשה על ידי עם ישראל. על ידי מדינת ישראל בדרך. זה פחות מחודש לפני הקמת המדינה. אז טבריה הייתה הראשונה, אחריה הייתה צפת. אחר כך חיפה, אחר כך יפו, כל אלה היו טבריה. טבריה הייתה עיר ערבית לחלוטין. אמר לי יהודי אחד מזקני טבריה, אמר לי, בטבריה יהודי לא יכול ללכת סתם ככה, היינו עוברים, היינו חוטפים אבנים. זה כמו לעבור ברמלה. אז כן, זה היה בהתחלה, אבנים והשפה וזבל, זרקו על היהודים שם. אחר כך היו רציחות, רצחו אישה עם שישה ילדים שלה, ועוד, הוא אומר, ואז בחודש ניסן, התשע, הוא אומר, הגיעה מחלקה של הפלמ"ח לטבריה, והצטרפו אליהם טבריאנים, והתחילו להילחם. אז מה זה להילחם? מה עשו? אומר, מה עשינו? כל לילה התרוממו כמה בתים של הערבים. כל לילה. אומר, ואז עוד היו האנגלים. ולפני כן האנגלים נלחמו, הוא אומר, נלחמו ביהודים, פשוט נלחמו. אבל אז, כל לילה, הוא אומר, במשך כמה לילות, 70 הרוגים, 80 הרוגים של ערבים. פשוט פוצצו להם בתים, עם הכל. נו, מה, איפה היו מוצאים את עצמם כל האנשים האלה? הוא אומר, ומזה זה נמשך, וככה זה נמשך לצפת, וככה זה נמשך לחיפה, אבל טבריה, הוא אומר, משם עתידים להיגאל, הוא אומר לי. טבריה התחילה הגאולה. לפני כן בנו יישובים, אז בנו יישובים, אבל להילחם בתוך עיר ערבית ולזרוק משם את הערבים. טוב, זה היסוד של שמחת יום העצמאות. והיסוד הזה לא השתנה כי הוא זה, כפי שלמדנו אותו פה, היסוד של יום העצמאות קיים. אני יודע שראש הישיבה עומד באופן נחרץ על השמחה ביום העצמאות. אני אומר רק הרהורים, יש גדולי הדור, בראשם רב אברום, הקדוש ברוך הוא יברך אותו ברפואה שלמה והתחזקות גדולה, שינהיג את כלל ישראל כראוי לכלל ישראל, ואימו ואיתו גדולי תורה כמו ראש הישיבה. אגיד את זה בתור נימה אישית. אני אומר שוב, היסוד של השמחה בנוי, מבוסס, הלכתית, אפשר לפקפק בו. אי אפשר להרער אותו בשום. ועם כל זה, עברנו השנה זעזוע קשה מאוד. האמת לאמיתה, שאני לא יודע מה זעזוע יותר קשה. עברנו שני זעזועים נוראים. זעזוע אחד, מה שאירה ליישובי חבל קטיף, שעמדו בעוז ובגבורה ובמסירות נפש במשך שנים, זה דבר שאי אפשר למחוק אותו, ואי אפשר להגיד, נשים את זה בצד. אי אפשר לשים דבר כזה בצד. אדם לא יכול חטח שליבו חתוך, והוא אומר, אבל עכשיו אני לא מתייחס לחטח הזה, עכשיו אני לב בלי חטח. וכשאני אומר ליבו חתוך, נכון, אני לא יודע באמת עד כמה אנחנו, כל אחד מאיתנו, באמת כך מרגיש את הדברים. אבל לכל פנים, כשאנחנו רואים את ההתייחסות של הרב צבי יהודה, במזמור י"ט המפורסם, הביטויים שהוא אומר, הרי וצריכים לדעת, אז מדובר שם על יום ההחלטה של האום על הקמת מדינת ישראל. זה היה כל ארץ ישראל, כל האנשים ישבו צמודים למקלטים, לא לכל אחד היה מקלט, היו יושבים קבוצות ליד רדיו, 30, 40, 50 איש מקשיבים לאיזה מקלט רדיו, לשמוע מה קורה באום, יאשרו את הקמת מדינת ישראל או לא יאשרו את הקמת מדינת ישראל. ועל כל אחד שהיה בעד, קפצו, ושמעתי את זה מהוריי, מהאנשים שהיו, קפצו על כל אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ובסוף ההחלטה, כשהודיעו, האום החליט על הקמת מדינת ישראל, אנשים פרצו לרחובות, ירו בכלי נשק, כמו שאתם שומעים את זה, זה היה אז הביטוי, ירו בכלי נשק, רקדו, כל הלילה רקדו ברחובות, סמכו ברחובות. הרב צבי יהודה במזמור י"ט אומר, אז באותו לילה, כשהייתי פצוע כולי, כשהייתי חתוך כולי לגזרים, את ארצי חילקו, מי ששומע את זה, ראיתי הרב יהודה מלמד, והיה פה שמואל מינקוף, הם היו פה בחורים בישיבה, הם ראינו אנשים לפני 20 שנה. הם ראינו אנשים ביחס לרב צבי יהודה, אז הם ראינו את חנן פורט. חנן פורט אומר להם שם, אתם צריכים לדעת שמה ששומעים בקלטת זה אפס לעומת מה שהיה באמת בעולם. שהרב צבי יהודה שאג את השאגות האלה, הוא אומר, העולם רעד, כולם שם, זה היה אי אפשר לתאר. הוא אומר, אם אני חושב על משהו שירשים אותי בחיים, אין, לא היה כדבר הזה רושם כזה חזק שהשאיר עליי הדבר הזה. השאגות של הרב צבי יהודה, את ארצי חילקו, ארץ השם חילקתם. ועל מה מדובר שם? מה היה מדובר שם? מה זה ארץ השם חילקתם? לא היה כלום! לנו לא היה כלום! קיבלנו מהגויים! השאלה הייתה, כמה אנחנו מסכימים לקבל מהגויים? על זה היה מדובר. ועל זה גדולי ישראל צעקו בשום האופן, לא להסכים לקבל חלק, אין חלק. אי אפשר לחלק את ארץ ישראל. כמו שאי אפשר לחלק ספר תורה, אפשר לחלק את ארץ ישראל. על זה היה מדובר שם. על להשוות את זה למה שהיה אצלנו, זה בכלל לא מתחיל, לא מתחיל בכלל להתקדם. אבל אנחנו לא מרגישים את זה. חיים את החיות האלוקית של ארץ ישראל, את החיות האלוקית של ארץ ישראל. יש אחד המאמרים פה, שהוא אומר שילטוני דעת תורה על דבר האפשרות של חלוקת ארץ ישראל. אז הוא עונה היום ונורא בכלל, איך מעלים בכלל על הדעת שאלה כזו. אז הוא אומר, זה סורי תורה, איסור לא תכונה, והארץ לא תימחר לצמיתות, שלושה איסורים מדאורייתא, הוא אומר שבדבר הזה. ואז הוא מביא, הוא מוסיף לזה בעוד נדבך נוסף, הוא מוסיף את תחילת ספר אורות, שהרב אומר שם באורות, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני, הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה, וכו'. אי אפשר...